ביום האחרון של קדש, כשכבר נגמרה המלחמה, תפס אותי דיין ואמר לי, דן, תדע, העדיפויות בצהל היום הם מספר אחד חיל האוויר, מספר שניים שריון, ג' הצנחנים. וזה היה אחד הרגעים המאושרים בחיי.
פגישה אישית עם עופר שמיר.
דן טולקובסקי נולד בתל אביב בשנת 1921 למשפחה ציונית משכילה. הוא גדל בתקופת המאורעות והמרד הערבי בארץ. בעודו נער נשבע להגנה. למד הנדסת מכונות באנגליה, ובמלחמת העולם השנייה התנדב לחיל האוויר המלכותי. בסיום המלחמה סייע להגנה בהטסת מטוסים שנרכשו באירופה. הוא שב לארץ לקראת הקמת המדינה ושירת בחיל האוויר עד שמונה למפקד החיל. לאחר שפרש מצהל, ניהל חברת השקעות שעסקה בתעשייה עתירת ידע והניח את היסודות להשקעות הייטק של ימינו. באתי אל ביתו לשמוע ממנו את סיפורו, סיפור האנשים שפגש והאירועים שהיה עד להם.
הוריי היו מאוד מיוחדים. אבי, שהוא היה ציוני מגיל צעיר, למוחשו היה בחור במשפחתו, הוא נולד באנטוורפן. למשפחה של יהלומנים. הוא למד חקלאות בבלגיה, חקלאות והצד ההנדסי של חקלאות. גם אבי הגיע ארצה ב-1911 והוא ניהל פרדס שהמשפחה וקרובים קנו בנס ציונה ורחובות. היה לו כישרון לא מבוטל בזה. הוא הפך להיות מומחה ידוע בגידולי הדר. בשנת 14 הוא היה על אונייה בדרך לאנטוורפן לבקר את המשפחה בפרצה המלחמה, והוא גויס לצבא הבלגי שניגף בפני הצבא הגרמני הגדול, וחלק לא מבוטל מהנסוגים הגיעו לאנגליה, כולל אבי, ושם הוא עבד עם סוקולוב ואחר כך עם ויצמן ללא תשלום. בינתיים הוא התחתן עם הבת של אדם ידוע מאוד מווילנה, יצחק ליב גולדברג, שפסק בפרמצפטיקה, פתח בסניפים בכמה מקומות, אחד מהם בלונדון, והוא מינה את אבי לנהל אותו, ואימי הייתה אישה מוכשרת מאוד, שלמעשה עזבה בגיל 17 את בית המשפחה באליטה ונסעה לצרפת ללמוד משפטים. היא הייתה האישה הראשונה באותה אוניברסיטה בנוסי שלמדה משפטים, והם התחתנו בלונדון והשתייך את הילדו שם. כל המשפחה הזו חזרה ארצה ב-1919 לתל אביב, ואני נולדתי פה בבית שהיה שייך לסבא שלי. הוריי ואני ואחיותה הגרנו בקומת הקרקע, וסבא וסבתא מעלינו בקומה הראשונה, כך שהיינו ביחסים מאוד קרובים לסבא וסבתא, וכל יום שישי בערב היינו אוכלים ארוחת ערב למעלה אצלם, וסבא היה מקדש, ואנחנו נשמים משהו על הראש, מקופל, והסתפקנו בזה. אבי היה אדם מוכשר מאוד, היה למעשה איש אשכולות. יש רחוב על שמו למרגלות צהלה בתל אביב. הוא עסק הרבה מאוד בהיסטוריה של הסביבה הזו. הוא הקים עם שותף חברה לייצוא הדרים. היות והוא בילה לא מעט שנים באנגליה במלחמה, ואחר כך, עד שבזו ארצה, התל אביבים ראו בו שליח מועיל למנדט, והוא באמת טיפל גם בבעיות שהתעוררו בין ההתיישבות בתל אביב והמנדט בירושלים, ועשה את זה בכישרון רב. אבל במקביל הוא היה חבר ההגנה, ובשלב מסוים הוא היה חבר מרכז ההגנה. המשרד המרכזי של ההגנה היה שני בתים מהבית שבו אנחנו גרנו, ואני החל מגיל 15 למעשה הייתי מתנדב על הקשר, ובגיל 16 הושבעתי.
אתה יכול לספר לי איך נראתה תל אביב?
אני נולדתי בדרך אלנבי ששפתי, לפני שהוא היה רחוב. דרך אלנבי הייתה לא סלולה והסתרעה מרוטשילד עד מעבר לפסי הרכבת. לימים סללו את הרחוב עד הים עם כביש, ואז קראו לזה רחוב אלנבי. וגימנסיה הרצליה הייתה מרכזית מאוד בתוך כל העניין הזה. אז אני זוכר את דיזנגוף, רחוב הרצוס. העיר הייתה קטנה, אחד הטלפונים הראשונים היה בבית שלנו, וכשהוא עודכן לא היה למי לטלפן חוץ מראש העיר והמשטרה. היה גן גדול, וביליתי הרבה בגן. מאורות היו ב-29, אנחנו בחודשי הקיץ, הוריי שכרו בית בתלפיות בירושלים, והיינו חודשיים שם, ואז פרצו המאורות, ואני זוכר שהייתי צריך ללכת על ארבע בבית, להגיע לחדר אחר, כי החלום השקיף על הכיוון של בית הנציב. ומשק הפועלות, הם הותקפו על ידי ערבים, והמשק הפועלות ברחו, וראינו אותם בורחים עם פרנגולות תחת הזרוע, את העובדות. היינו בעלה ברחוב חיצוני, גבולי של העיר, ואנשי ההגנה הופיעו, אבי הופיעו כמובן, והם עמדו על כך שצריך לפנות את הבתים בפאה הזו, אז פינינו את הבית עם כל מה שהיה שם, ועברנו לירושלים. אני קיבלתי את זה כחלק מהחיים. הייתי בן 8, זה לא הדאיג אותי באופן מיוחד, כן? אבל הבינותי שזה דבר לא טוב. את אחיותיי זה הדאיג מאוד. הן היו מבוגרות ממני באחת בחמש שנים והשנייה בשבע שנים.
ואז חזרתם לתל אביב.
וחזרנו לתל אביב, כעבור כמה שבועות. בתן המאורעות נהרג דוד שלי, אח צעיר של אמי, שזו הייתה טרגדיה גדולה מאוד בשביל המשפחה. וסבא וסבתא אף פעם לא הצליחו להתגבר על זה. הוא היה בשנות ה-20 שלו, הוא ניהל פרדס, הוא עסק בחקלאות למעשה, אדם נחמד מאוד. הוא היה חבר הגנה, והוא התגייס גם לשוטרים המיוחדים שענדו סרט על הזרוע. אנחנו פגשנו אותו יום לפני שהוא נהרג. הוא נהרג בידי ערבים בתל אביב, שהוא עם עוד כמה חבר'ה יצאו להציל זוג עובדים שנתקעו בבית חרושת קטן במוצא של רחוב הרצל, הוא על ידי ערבים. אחרי שהם פינו את השני פועלים, הערבים פתחו באש והרגו אותו, והוא ועוד כמה קבורים בטרומפלדור. זו הייתה טרגדיה גדולה, בעיקר בשביל סבא וסבתא, וזה ברור. החל מגיל 15 למעשה הייתי מתנדב על הקשר. אני בגיל 16 הושבעתי בהגנה בדרך הרגילה. הייתי בפלוגת הקשר ורצנו על אופניים בכל העיר ומסרנו מכתבים. זה היה התפקיד שלנו, וקראו לנו פופסיקים. הצירים כמוני היו מחולקים לשתי קטגוריות: קשר, שאני הייתי שייך לו, והעתתים, שלמדו להתקשר בסמפור, בדגלים, תקשורת בדגלים, שזה בהחלט לא עניין אותי. עניין אותי להיות בקשר. אני הייתי במגמה החקלאית בגימנסיה, לפני שהמורים הטובים היו במגמה החקלאית. שני מורים מצוינים. דוקטור בן יהודה למתמטיקה, שהיה אישיות קשה עבור אנשים שהיו להם קשיים במתמטיקה. לי לא היו קשיים, והיינו ביחסים טובים. ובורשטיין, שהיה מורה להיסטוריה, שהיה מורה מצוין ומחנך, והם עברו עם המגמה החקלאית, והיו לי חברים כמובן, אז הצטרפתי למגמה החקלאית, זה עניין אותי. הררי היה מורה לתנך בשלב מסוים, טיפוס מעניין. בכלל לא היו ספקות שאם אני יכול להישאר עם החברים ועם שני מורים טובים, וקרבתי לעולם החקלאות. אבי קיבה תמיד שאני אעסוק במשהו שנוגע לחקלאות בעתיד, אבל זה לא הלך. אני מגיל צעיר רציתי להיות מהנדס מכונות. אז זה הסיפור של הנוער שלי. וסיימתי את השביעית, ניגשתי לבחינות בירושלים של המטריקוליישן במקום בגרות, זה שווה ערך. בגיל 17 וחצי עזבתי את הבית ונסעתי ללונדון. הגעתי ללונדון בשנת 38 ונרשמתי באוניברסיטה להנדסה. אני גדלתי בשתי שפות, אנגלית ועברית, וגם קיבלתי שיעורים פרטיים באנגלית בבית, באמת גם בצרפתית. והגעתי לאנגליה ולא היו לי בעיות של שפה, כי יכולתי לדבר אנגלית. כשפרצה המלחמה כמובן, אני הייתי בקשר מכתבים עם המשפחה בארץ, אבל זהו, היה לי דוד ודודה, ובשישי בערב הייתי שרד אצלם, ושהם דווקא היו פעילים, בעיקר הדוד היה פעיל בהתארגנות הציונית שם וכן הלאה. הייתי שם בבליץ המפורסם, בהפצצות. בבליץ בלונדון הייתי יושב ערב ערב בחדר שלי בקומה העליונה, והייתי שומע פצצות. בעלי המלון הזה שכנעו אותי לשבת בקומה נמוכה יותר, אבל בערב אני תמיד חזרתי לחדר שלי ושמעתי את ההפצצות וכן הלאה, כמה מן לא רחוקות ביותר מאיפה שגרתי. זה היה חלק מהחיים, וגם הנסיעות ברכבת התחתית בלילה, הרציפים בתחנות של הרכבת התחתית התמלאו תמיד משפחות שבילו את הלילה שם בכדי להתגונן בפני הבליץ.
להסתתר.
כן.
ואתה לא נכנסת אף פעם?
לא.
בכלל לא היה לך פחד?
לא.
שמה זה ייפול או משהו כזה?
לא.
זה היה די מפחיד שבכל זאת?
לא.
צצות נפלות?
ידעתי שזה מפחיד הרבה אנשים, אבל התייחסתי לזה כחלק מהחיים. כאשר פרצה המלחמה, זה היה בקיץ, ואני כבר סיימתי שנתיים מתוך שלוש באוניברסיטה, וכעבור שנתיים הייתה נסיגה הרבתי של הכוחות הבריטים מדנקרק בצרפת, וכניסתו של צ'רצ'יל לעניין עם הנאום שלו וכל מה וכו' וכו', והאוניברסיטה הייתה אמורה לעזוב את לונדון ולעבור לעיר מערבית, לבריסטול, שזה לא קרה. אבל אני התנדבתי ל-RAF, היה לי דרכון של פלסטינה, והבירוקרטיה הייתה יותר מסובכת מאשר כאן, ולקח להם המון זמן לאשר את כניסתי ל-RAF, ועד שהם אישרו כבר הייתי בשנה שלישית, והחלטתי להיבדק לכניסה ל-RAF בתום לימודיי, ואת זאת עשיתי. גמרתי את לימודיי, אבל טרם עברתי את הקבלה ב-RAF. כעבור איקס חודשים זה קרה, ואני שברתי את הקרסול, שני שברים, 10 ימים לפני הבדיקות הסופיות לכניסה ל-RAF. התייצבתי בלשכת הגיוס, הייתי עם מקל וגבס על הברך, ושאל אותי הסרג'נט מה אני עושה שם, ואמרתי שבאתי להיבדק, אז התחיל לצחוק, וזה רק יכול היה להיות באנגליה, כי יש להם חוש הומור. ושכנעתי אותה שאני יכול, שייתן לי לעבור את כל הבדיקות ונראה הלאה. אז עברתי את כל הבדיקות, פרט לכך שלא יכולתי לעמוד על רגל אחת, ובעבדת הקבלה, שסיכמה את המצב בסוף העניין, אמרה לי, תראה לנו כמה זמן יחלוף עד שתוכל לעמוד על רגל אחת. אמרתי 7 שבועות. אז הם אמרו, תבוא אלינו בעוד 7 שבועות ותראה לנו שאתה יודע לעמוד על רגל אחת. ואם מסתבר שזה בסדר, אז אנחנו נגייס אותך סופית, כי בינתיים נרשמתי לגנה האוויר של אוניברסיטה שאני למדתי בה. מה שהיה גם גנה האוויר בכל אוניברסיטה. ואני נרשמתי גנה האוויר של האוניברסיטה שלי, שזה הועיל לי מאוד עם כל המגבלות הרפואיות. בסוף גייסו אותי עם המלצה לקצונה, שזה עזר לי. בינתיים עבדתי עד שעברתי.
ומה עבדת?
עם הרגל.
עשית פעילות גופנית.
כן, עד שגייסו אותי.
גייסו אותך
ב-42. ושירתי 4 שנים עד 46. אני עברתי קורס מיון באנגליה על מטוסים קלים, והציעו לי ללמוד להיות מדריך בטיסה באנגליה, וסירבתי, כי אמרתי שאני רוצה להיות טייס קרבי, ושלחו אותי לדרום אפריקה. הייתי בקורס טייס בדרום אפריקה, כן.
מחר והיו כל הזמן הפצצות באנגליה.
כן. היו קורסים מקבילים בארצות הברית, קנדה, הודו, אוסטרליה, ואני נשלחתי לדרום אפריקה.
איך הגעת לדרום אפריקה?
באונייה.
והיה לכם איזה חשש מצוללות?
הייתה זהירות מצוללות. אז הייתה אונייה די גדולה, אוניית נוסעים, והיו כמה מאות חיילים כמוני במדים שחיינו למטה, באונייה.
בירכתי האונייה.
אבל למזלנו, זו הייתה אונייה די גדולה, ולכן לא היה לה ליווי של חיל הים הבריטי או משהו כזה, והיא פשוט שטה במיטב יכולתה לדרום אפריקה, והגענו לפי התוכנית, והכל היה בסדר. הרעיון לא היה חדש, זה מה שרציתי.
כמה זמן נמשך הקורס?
10 חודשים. וברוב 43 הייתי בדרום אפריקה וקיבלתי כנפיים, ואחר כך הייתי במצרים בקורס אימון מבצעי וקיבלתי את הקצונה ונשלחתי לקורסיקה, ושם ליווינו במוצאי קרב מפציצים בינוניים אמריקאים שהפציצו מטרות בצפון איטליה. אני לא מניח שקראת ספר בשם מלכוד 22. אז אנחנו ליווינו את המטוסים האלה בגיחות שלהם באיטליה, וגם זה נגמר, והייתי בדרום צרפת כמה זמן, ואז העבירו אותי לטייסת ביוון, כי ביוון הייתה מהפכה קומוניסטית. כשאני הגעתי לשם עם טייסת של הרייף, 2/3 מהתונה הייתה בידי הקומוניסטים, והייתה דאגה רבה. צ'רצ'יל היה היחיד שעמד על כך שאסור לתת לקומוניסטים לזכות ביוון, כי אז הרוסים והקומוניזם יגיעו לים התיכון אחרי המלחמה. והוא עשה את זה, הוא שלח 20,000 חיילים בריטים ליוון, כולל טייסת, בניגוד לדעת רוזוולט ובניגוד לדעת בית הנבחרים באנגליה. הוא מדע לדעתו שהסכנה הקומוניסטית היא גדולה, וכך הגעתי ליוון, והייתי שם 10 חודשים, ומצאתי עניין רב. עסקנו קצת בגרמנים שנותרו בקרטים, ועשינו תחילות סיור וכן הלאה. ואחרי זה שלחו אותנו עם הספיטפיירים לאיטליה, על מנת להשאיר את המטוסים במערב איטליה, ולחזור ליוון, ולהצטרף לטייסת מטוסים קלים של ה-RAF, של המפקדה ביוון, שזה היה באתונה. אנחנו היינו עם הטייסת בשדה התעופה באתונה, אבל מפקדת ה-RAF הייתה במרחק של כמה קילומטרים מאתונה, והקומוניסטים כבשו את מפקדת ה-RAF ולקחו בשבי כ-120 חיילי RAF, לקחו אותם לצעוד בכיוון צפונה ביוון, אבל כעבור כמה זמן נאלצו לשחרר אותם כי הם הובסו. אבל הם עדיין לא הובסו ביוון. שירתי 10 חודשים ביוון, ואחר כך נסתיימה המלחמה. כשהמלחמה נסתיימה, אני הייתי באוהל ביוון, ושמעתי ברדיו את הידיעה, נשיא ארצות הברית הטילו פצצה גרעינית ביפן, פצצה על הירושימה ואחר כך על נגסאקי. וזה היה מאוד מעניין, כי לא אמרו שום דבר חוץ מזה.
וכשנודע לך על תלת פצצת האטום לערי יפן, מה הייתה הרגשה שלך?
של נכאה ונראה. היה ברור לי שזו פעולה נורא נורא קיצונית, בעלת התפתחויות אפשריות שאף אחד לא ידע באותה עת, ולא דובר על זה. הציגו את זה כהפצצה של הירושימה ואחר כך של נגסאקי. אז את זה שמעתי באוהל, אבל זה סיים את המלחמה. ועברתי לקהיר, שם הייתה מפקדה, ומשם ללוד. למעשה תפקידנו היה לטפל בתנועה האדירה של מטוסי RAF שטסו מהמזרח הרחוק בחזרה לאנגליה עם חיילים שאמורים להשתחרר מהצבא. הגעתי לארץ והשתחררתי מהרעף בארץ, והחלטתי שאני צריך ללמוד עוד כמה דברים בהנדסה, ונסעתי לאנגליה ועבדתי עוד במפעל תכנון הנדסי של קרוב שלי, שהוא אדם ידוע בארץ בשם סשה גולדברג, שלימים הקים תעשיית ניצול פוספטים בחיפה. אני עבדתי אצלו. מכל מקום, עבדתי שם עד נובמבר 47, כאשר יום בהיר אחד התקשר איתי איש שהכרתי בארץ, טייס ב-RAF, שעסק בהובלת גרסות בחזרה מהמזרח הרחוק. הוא היה יהודי, והוא הודיע לי שהוא התגייס להגנה מחדש. הוא בין היתר לקח את יהודה ארזי, הלביש אותו בלבוש של קצין פולני, ולקח אותו בטרמפ לאירופה. ההגנה רצתה שארזי יעבור לאירופה ויעסוק בנושא הגנה באירופה, כי הפעילות של ההגנה באירופה הייתה מנוהלת על ידי אישה ברומא.
קראו לה עדה סירני.
כן, כן. אותו חבר הגנה, קצין ב-RAF, בשם פרדי פרדקינס, הוא התקשר איתי ואמר לי שהוא בא להודיע לי שהוא כבר עוסק ברכש מטוסים להגנה ושיגייסו אותי אוטוטו. ואומנם קשר איתי מישהו מההגנה והודיעו לי שמגייסים אקס-טייסים, ואז אני עזבתי מיד את העבודה ליד לונדון והצטרפתי לפעילות של אותו פרדי פרדקינס. הוא כבר השתחרר מהרעף ועסק ברכישת מטוסים עבור ההגנה. בין היתר קנו מטוסי הדרכה, אז ראשית כל הייתי צריך להטיס מא' לב' מטוס הדרכה מסוים ללונדון, ומשם כעבור כמה זמן הייתי אמור לקחת מטוס קטן שנמצא בפריז ולהוביל אותו ללוד. הגעתי לרומא, ושם על הקרקע הייתה בעיה למטוס הזה שלא ידעתי עליה, שבדרך כלל כשמתניעים מטוס עושים מה שנקרא swinging the propeller. אתה לוקח כנף של פרופלו ומושך כמה פעמים לפני שאתה מתניע. ומה שאני לא ידעתי, המנוע של המטוס הזה יש לו מנהג מגונה לתת קפיצה גם כשהוא לא פועל, והוא נתן קפיצה כשהייתי על הקרקע, כשהייתי אמור לצאת מרומא בדרך ארצה, ושבר לי את הזרוע. למזלי הוא לא קטע אותה. לבשתי ז'קט עם מרפיקים מאור, מיד הכניס אותי לגבס ועשו עבודה מחורבנת ברומא. הייתי שם כמה זמן, ויום בהיר אחד אמרו לי, אפשר להחזיר אותך. באותה עת המשלחת של משטרה בריטית ניהלה את העניינים ביוון נגד הקומוניסטים. הושיבו אותי, שזו גם כאן תשטות, ואחד מארבעה מטוסים ששימשו ב-RAF לאימונים, להדרכה ולהפצצה קלה מאוד, קנו אותם ושלחו אותם ארצה, אבל בכדי להגיע ארצה נתנו להם ניירות שהראו שהם נוסעים לסינגפור, שזו הייתה השטות. כי ארבעת המטוסים האלה היו מאוישים על ידי חבר'ה שהם כמעט כולם היו יהודים. סידרו לי טרמפ על אחד המטוסים האלה לטוס איתם לכאורה ארצה, אבל המשטרה הבריטית עצרה את המטוסים האלה ביוון, בעיר אודוס, כי היה ברור להם שזה רכש של ההגנה. אני הייתי יחיד, היה לי דרכון פלסטיני, זה היה מגוחך. החרימה את המטוסים שנשארו שם ושלחו אותנו למלון קטן מחוץ לעיר, ושהינו שם כחודש, עד שיום בהיר בא מפקד המשטרה הבריטית מהתונה עם סגן שלו לחקור אותנו, והתחילו לחקור אותי, וכעבור שלושה רבעי שעה אמרו שלום ונעלמו. ואחר כך חקרו, כעבור כמה ימים חקרו את כל האחרים עם דרכונים אמריקאים ובריטים וכן הלאה. פרט היום טלפנו לי מהמושל של רודוס, שהוא מזמין אותי לשיחה, והגעתי אליו ואמר לי שאני חופשי לעזוב את רודוס. שאלתי אותו, זה מעניין, זה נחמד, אבל תאמר לי, מה קרה שפתאום אני חופשי? ואז קרה משהו שרק יכול לקרות באנגליה. הוא אומר לי, הקולונל פלוני אמר לי שאתה לא יכול להיות קומוניסט, כי הוא פגש את ההורים שלך בארץ. כך נוצרו המרגלים באנגליה, כן? הוא פגש את ההורים שלי, אז אני לא יכול להיות קומוניסט. זה מגוחך לגמרי. כעבור כמה ימים השתחררתי והגעתי לאתונה, והייתה קהילה של יהודים בדרום אפריקה, הקימה מטוס תובלה לנושאים, דקוטות כאלה, שיצרו בין היתר קשר בין אתונה ותל אביב, וברודוס הורידו לי את הגבס וסידרו לי מקום על אחד המטוסים, והגעתי ללוד והתגייסתי רשמית לחיל האוויר, אבל במשך 6 חודשים לא יכולתי לחזור לטיסה. זה היה ב-12 במאי 48. ב-14 במאי הייתי בנחלת בנימין עם חבר מקומי, איש חיל האוויר, והזנו לנאום המפורסם של בן גוריון שמודיע על הקמת המדינה. למוחרת היום התחילו הפצצות של שדה התעופה בתל אביב, והפצצות של תל אביב, אגב, רציניות מאוד, נהרגו ונפצעו כמה עשרות אנשים.
אתה זוכר את ההפצצות?
כן, אבל הייתי לימוד הפצצות בלונדון. זה לא היה דבר חדש בשבילי.
בלונדון לא התרגשת בכלל מהפצצות?
לא התרגשתי.
בתל אביב?
בתל אביב אני התרגשתי מזה שאנחנו במלחמה, ושצריך למצוא פתרונות. והייתי כבר מגויס לחיל האוויר שלנו. זה היה מצב מאוד עוברי של חיל האוויר. בינתיים הגיעו מטוסים שנרכשו באירופה, מטוסים גדולים, כולל 3 B-17 מפציצים, וגם מטוסי קרב מסרשמיטים שנרכשו בצ'כיה, והיה קורס טייס בצ'כיה שבו הוכשרו טייסים מתנדבים מהארץ, כולל אנשים שהכרתי, אחד מהם היה עזר ויצמן, ללמוד בכלל לטוס. בינתיים כמה ימים הפציצו המצרים את תל אביב, ודבר משעשע, הם הפציצו גם את רמת דוד, כשרמת דוד הייתה עוד טייסת של ה-RAF, שהמריאו ותקפו את המצרים. הם טרם עזבו את הארץ, כעבור כמה ימים הם עזבו, אבל בינתיים הם המריאו והפילו זוג מטוסים מצרים. והבילו אותם. מכל מקום, זה היה הסוף לארייף בארץ. כעבור כמה ימים צריכים שלחו זוג מטוסי דקוטה להטיל פצצות על תל אביב, וכשהם התקרבו בחור בשם מודי אלון, שהיה חברי לגימנסיה הרצליה לכיתה, בחור רציני מאוד, גם הוא באקס-ארייף, הוא תקף את שתי הדקוטות האלה והפיל שתיהן, פגע בשתיהן, בזה הפסיק את כל ההפצצות של תל אביב. כבר לא היו יותר תקיפות תל אביב ומטוסים מצריים. מודי אלון, מרדכי אלון, בחור נהדר, כעבור כמה שבועות הוא היה בטיסה במטוס מסרשמיט, ובשלב של ההתקרבות לנחיתה בשדה דוב הוא איבד את המנוע, המנוע הפסיק לפעול. במטוס צלל והתרסק והוא נהרג. זו הייתה עבדה גדולה, כי אלמלא הוא נהרג, הוא היה מגיע להיות מפקד חיל האוויר. בחור מאוד מוצלח, אבל לא היו יותר התקפות על תל אביב של חיל האוויר המצרי. ואז התחילו להגיע את סדרה של טיסות של מבצעים תחת הכותרת של השם בלק, שבהם הטיסו מטוסי מסרשמיט וספיטפיירים שנרכשו בצ'כיה והועברו ארצה במבצע הזה שנקרא בלק, והנחיתו אותם בתל נוף במה שהיה קסטינה כנף 4. היו מגיעים מסי תובלה C-46 וB-17 הגיעו גם כן בדרך הזו לבית דרס, ומסי ה-C-46 הטיסו חלקי מסר שמיטים שהורכבו בחזרה בארץ. והספיטים הטיסו אותם מצ'כיה דרך יוגוסלביה ארצה עם מיכלי דלק נוספים. מכל מקום הספיטפארים הגיעו בטיסה והמסרשמיטים
בחלקים,
כן, לבית דרס בלילות. זה היה מבצע מעניין. בסלנוף הגיעו כ-20 מטוסי אוסטר של הרייף. עדיין לא היה חיל לשירות האוויר. שירות האוויר הוקם רשמית על ידי יעקב דורי,
שהיה רמטכ"ל ההגנה.
עוד לפני זה בפלמ"ח הייתה טייסת שבה הוכשרו טייסים ישראלים על מטוסי אוסטר, והפלמ"ח התנגד לכך שיקראו לעניין הזה חיל האוויר בשלב ראשון, כי החיל המקודש היה הפלמ"ח. לא רצו עוד חיל, אז יעקב דורי הודיע על הקמת שירות האוויר, שלמעשה כבר הייתה טייסת הפלמ"ח לפני זה, ושירות האוויר נוהל עוד לפני קום המדינה על ידי ותיק ואדם חשוב בהגנה בשם אייזיק, אחריו ישראל אמיר. ישראל אמיר התקבל כמנהל, וכך קם שירות האוויר רשמית. אבל ב-26 ביולי 48 הפך להיות חיל האוויר. ב-12 ביולי, עוד לפני ה-28 שזה הפך להיות חיל האוויר, הגיעו זוג B-17 ארצה. אחד מהם בדרך הפציץ את ארמון המלך בקהיר, ואני בינתיים הוצבתי מחלקת המבצעים עם אהרון רמז כמפקד חיל האוויר, והוא האיש שלמעשה הקים את חיל האוויר. התוכנית הראשונה להקמת חיל האוויר נעשתה על ידי אלכס זילוני, והוא עסק ברכש האוסטרים המפורסמים מהבריטים בתלנוף, והפך להיות מפקד תלנוף ואחר כך ראש מטה של שירות האוויר.
אתה באמצע סוף 48 מצטרף לחיל האוויר.
עדיין לא יכולתי לטוס בגלל הזרוע, אז הציבו אותי קודם במבצעים ואחר כך מינו אותי להיות ראש מחלקת הדרכה. בספטמבר חזרתי לטוס. אני בהתחלה, כשעסקתי במבצעים, העמידו לרשותי מטוס קל כזה קטן, ושאני ביד אחת עסקתי בכל הדברים, כי הזרוע הימין שלי לא הייתה שימושית.
בוא נתמקד רגע במלחמת השחרור. יש אירוע מסוים שמאוד ריגש אותך?
אני לא אדם שמתרגש בקלות. מה שהיה משמעותי מאוד זה היה כשמודי אלון הפיל שתי דקוטות, וזה היה הסוף של ההפצצות של תל אביב על ידי המצרים. וגם הסיפור המפורסם של מבצע יפה מאוד של 4 מטוסים מסרשמיטים שהופעלו נגד המצרים שהגיעו עד מה שהיום אשדוד. עוד היום סמוקי סיימן כזה, איש מצוין, מדבר על זה ש4 מסרשמיטים האלה הצילו את תל אביב כי הם עצרו את המצרים. זה לא מדויק. כפי שהתברר אחר כך, התוכנית המקורית של המצרים לא הייתה לכבוש את תל אביב, כי אם לכבוש את הנגב, להגיע לאשדוד ולשבת שם. וארבעת המטוסים האלה שהתקיפו ולכאורה עצרו את המצרים, הבהילו אותם עד הסוף, אבל התוכנית המקורית שלהם לא חזתה להגיע לתל אביב. זה הסתבר אחר כך. היה מבצע מאוד יפה, היה בחור בשם פיני בן פורט, אקס שלמד לטוס בטייסת הפלמ"ח לפני קום המדינה, שהוא תקף במטוס קל ערבים שניסו לכבוש את נבטים על יד בר שבע. הוא לקח עוד מישהו איתו במטוס עם מכונת ירייה, והם פתחו באש על הערבים התוקפים וגרשו אותם. המצרים אחרי 2 דקות של בודי גמרו עם ניסיונות ונעלמו. בספטמבר אני חזרתי להתרגל להפעיל מטוס, ואחרי זה מסתיימת באמת המלחמה. היה המבצע המפורסם והיפה של 4 ספיטפיירים שלנו שתקפו מצרים שחדרו לצפון הנגב והפילו אחד מהם. אחרי אהרון רמז, שלמה שמיר קיבל את הפיקוד על חיל האוויר. הוא סיים את תפקידו אחרי איזה 8 חודשים, וידין ובן גוריון רצו שלסקוב יהיה מפקד חיל האוויר. לסקור אז היה ראש מחלקת הדרכה במטה הכללי, ראש מהד, שהוא אגב קיבל הבטחה כשהוא עזב את הצבא הבריטי והתגייס להגנה, שביום מן הימים הוא יוכל ללמוד באוקספורד באנגליה. זו הייתה משאת נפשו. והנה בא ידין, רוצה שלסקוב יהיה מפקד חיל האוויר. לסקוב שכנע את ידין שמפקד חיל האוויר חובש שלושה כובעים. כובע אחד הוא המפקד של הכוח האווירי, כפוף לרמטכ"ל. כובע שני הוא איש האוויר הבכיר במטה הכללי. וכובע שלישי הוא היועץ מספר אחד של הרמטכ"ל במטה הכללי בכל מה שנוגע לנושאי האוויר, בפיע בהוראות הפיקוד העליון. היו הישגים גדולים לחיים לסקוב. אני תמיד מדגיש את תרומתו להקמת חיל האוויר. הוא לימד אותנו עבדת מטה, והוא היה לו כושר מנהיגות יוצא מן הכלל, והוא היה אדם שניגש לנושא חדש לו, חפר וחפר וחפר עד שהוא הבין בו יותר מכולנו. וזהו מה שעושה עם חיל האוויר. אני השתחררתי כי לא רציתי קריירה בחיל האוויר. הוא הכיר אותי בתמרון גדול, הגדול ביותר בצהל, שהיה לפני כן, שאני אמוניתי להיות מפקח של חיל האוויר, והוא התמנה להיות מפקח כללי של צהל. וכך התוודענו לראשונה, וכשידין ניסה לשכנע אותו להיות מפקד חיל האוויר, הוא אמר שהוא מוכן בתנאי שאני אהיה ראש מטה שלו. ואז חזרתי מהאזרחות שלי, הייתי אזרח כשישה שבועות, ואמרו לי, בעוד שישה חודשים עזר ויצמן יחזור מקורס למטה, קורס גבוה ב-RAF, ותעביר לו את התפקיד אם אתה רוצה. בקיצור, הסכמתי להתגייס לעוד שישה חודשים. הסוף היה שנשארתי לחמש שנים וקיבלתי את הפיקוד על חיל האוויר. זה הסיפור. וכי הייתה יריבות גדולה בין לסקוב לבין מוקלה מקלף, עוד מבית הספר הריאלי בחיפה, ומקלף דאג שלסקוב יקבל את מה שהוא רצה, דהיינו ללכת לאוקספורד. והוא דאג שהוא ישתחרר מהפיקוד על חיל האוויר. ואז קרא לי מקלף ואמר לי, לסקוב הולך ללמוד באוקספורד, ואתה מקבל מינוי של ממלא מקום מפקד חיל האוויר, נוסף לתפקידך כראש מטה. וזה היה הסוף. אני הייתי מפקד חיל האוויר מ-54 עד 58. מקלף, הוא היה 8 חודשים, והעביר את התפקיד למשה דיין. ואני הכרתי את משה דיין, כי בסוף הקריירה שלי בחיל האוויר נעתרתי לבקשתו של לסקוב והצטרפתי לקורס גבוה של אלופים, להיות נציג חיל האוויר בקורס מפקדי חטיבות ואלופים ברמלה. משה דיין היה חברי בקורס הזה של מפקדי חטיבות. דיין ואני היינו צוות בקורס למפקדי חטיבות. הוא היה בן אדם שכובש. כובש, היה לו כושר מנהיגות ואינטליגנציה. היה בחור חכם, אבל חכם ברמה של מנהיג. והוא היה לו קסם אישי, ללא ספק. הוא אף פעם לא למד את לקחי מלחמת העולם. לא למד את הלקחים האדירים של חיל השריון אצל הגרמנים, של גודריאן, ואיך שהוא הצליח להביס את צבאות המערב לפני שגרמניה נפלה. הייתה לו השכלה צבאית בלי הלקחים של מלחמת העולם. אבל בענייני ההגנה העצמית בארץ היו לו חושים בריאים מאוד. מה שעניין אותו זה איך לכבוש בחזרה את ירושלים, והיה לו קסם אישי רב.
זה היה משה דיין, כפי שאתה הכרת אותו. במבצע קדש, הוא היה רמטכ"ל, אתה מפקד
כן. להעביר. היה צריך לכבוש את המיתלה, ואנחנו שלחנו את מיטב הטייסים לעשות סיור אווירי. קדש היה טריאובירט שנולד של ישראל, צרפת ואנגליה. אלא שבריטניה הייתה הפתעה בשבילי, כי אני לא חשבתי שהם יתגייסו לדבר כזה. אבל הם התגייסו, הם רימו. והם רימו אחר כך, אחרי שהם תקפו עם הארף את שדה התעופה ליד קהיר, הם ניתקו את הקשר של המפקדה הצרפתית בקפריסין עם החוליה הצרפתית בארץ שהייתה איתנו ברמלה. הם עשו כמיטב יכולתם לחסל את כל העניין הזה, ונאסר סתם את תעלת סואץ. הם רצו לכבוש בחזרה את המעבר, וזה פגע באינטרס של בריטניה, האימפריה המזרחית, ועם הצרפתים היו בעיות דיין ביינפו, מה שהיה אז בייטנאם, הם נגפו, ואחר כך בצפון אפריקה היו להם צרות, אז הם הצטרפו לעניין הזה, כך נולד הטריומווירט, ואנחנו היינו אמורים להתחיל את העניין בהצנחה במיתלה. וכאן היה כישלון של המטה הכללי שלנו, מפני שרפול היה אמור לקחת גדוד סלחנים ולצניח אותם במוצא של המיתלה במרחק עשרות קילומטרים מהתעלה, אבל הסיור שלנו ראה אוהלים במוצא מהמיתלה ואמר שזה מעץ מצרי, והמודיעין של המטה הכללי הסתייג ואמר שזה כוח מצרי, ולכן אסור לנו לנסות להצניח במוצא של המיתלה, כי אם בכניסה למיתלה.
לא הייתה שום אפשרות לבדוק את זה?
לא, כי לא הייתה אפשרות.
אתה, לפני שמצליחים צנחנים, אולי להפציץ את זה?
לא, והאמן עמד על דעתו.
מה היה שמו?
אבל יריב, רפול הצניח במצבת פלמר צד בכניסה למיתלה, ואיבדנו את ההפתעה, ונכנס כוח מצרי, והיו לנו איזה 70 הרוגים או משהו כזה. נהרגו עשרות בגלל הכישלון של האמן וההתעקשות שלהם. בסוף גירשנו את המצרים משם, אבל זה עלה בחיי אדם. חיל האוויר, אנחנו ניקינו את כל אזור המדבר עד התעלה מכוחות מצרים על ידי תקיפת מטרות קרקע. עשינו ניקיון אדיר, עד כדי כך מוצלח שהחוליה הצרפתית כאן, במקום לעסוק בטיסות סיור להגנת היהודים בארץ ישראל, הצטרפה למשחק הזה כבר. היו בקושי מטרות לתקוף. והתוצאה של כל זה הייתה שביום האחרון של קדש, כשכבר נגמרה המלחמה, מצאתי את עצמי במטוס תובלה עם דיין בדרך שלנו לתעלה, למסדר ניצחון, ותפס אותי דיין במטוס ואמר לי, דן, תדע, העדיפויות, אז דיברו על העדיפויות, העדיפויות בצהל היום הן מספר אחד חיל האוויר, מספר שניים שריון ג' הצנחנים. וזה היה אחד הרגעים המאושרים בחיי. עד אותו רגע, עד לפני קדש, היו לנו מלחמות כל הזמן במטה הכללי. זה לא מנע באדם לנסות לעשות לנו צרות אחרי קדש ועד שאני עזבתי. אבל לעזר שבא אחריי, היו מעט מאוד צרות איתם של מריבות עם המטה הכללי.
פרשת מחיל האוויר עם איזה רגשה?
פרשתי שעשיתי את מלאכתי. עדיין יש לי קשר אגב, כי מאז דני חלוץ, הוא והמפקדי חיל האוויר אחריו, 3-4 פעמים בשנה מפקד חיל האוויר מזמין את כל האקס מחיים ומעדכן אותנו על מה שקרה בחיל האוויר. אמנם הגשתי תוכנית רב שנתית לחיל האוויר, אם מישהו היה מספר לי איך יראה חיל האוויר היום, הייתי מתקשה להאמין. זה התקדם בצורה פנטסטית.
אתה מספר לי כאילו אתה נורא שמח על העניין הזה, זאת אומרת, זה מה שאתה מעביר לי.
אני מאוד שמח. הייתי במשרד הביטחון שנה וחצי והתפטרתי מהר מאוד. אחרי משרד הביטחון הפך להיות סופית אזרח המדינה, ודבר אחד רציתי להנחיל או ליהנות ממנו בחיפוש ובעיסוקים, זה לא גודל, כי גודל היה לי בחיל האוויר. זה לא חסר לי. אני נהניתי מאוד, למדתי הרבה, אבל האיכות זה היה הדבר שחיפשתי, תעשייה איכותית. וכך הגענו מהר בדיסקונט השקעות לתעשייה עתירת מדע שהפכה להיות בצעת הימים להייטק.
ההנאות הגדולות שלך בחיים, אם אתה מפרט אותן, איפה הם היו?
ההנאה הכי גדולה שלי בחיים הייתה כשדיין אמר לי על עדיפויות בצהל.
ואחר כך בזמן החייטק.
נהניתי מאוד 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 מכל הנושא של תעשיות עתירות מדע והייטק וכן הלאה. היו שתי השקעות, אחת היא בוזיה גליל, שהיה הראשון שבכלל הקים יוזמה באלקטרוניקה אזרחית תאורה תעשייתית, והשני זה סטף ורטהיימר שהקים את יסקר, שזה לא היה הייטק, לא קם כהייטק, זו הייתה תעשייה יוצאת מגדר הרגיל, שוורן בפט המפורסם היום, המשקיע הגדול, אחד האנשים שאמרי על השקעות, כי יש להם השקעות בכל מיני תעשיות, מסר לאחרונה שעסקה בעיני בפט עסקה את ההשקעה הכי מוצלחה שהייתה לו. זה סטפן הטיימר. אבל מבחינת הנאה האישית שלי, יש משקל עצום לכל מה שקרה אחרי חיל האוויר, למרות שיש לי משקל עצום אצלי על חיל האוויר, ויש לי קרבה לחיל האוויר, ואני אוהב את חיל האוויר.
דן טולקובסקי סיפר לי על 100 שנים ויותר של ציונות ועשייה, על חייו והאנשים שפגש. לדן טולקובסקי, 2 בנים ובת, 9 נכדים ושמונה נינים.
פגישה אישית עם עופר שמיר.